עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על גלוטן ועל מצות, וגם ננפץ מיתוס על האם סוכר יותר משמין משומן, או ההפך, ועל מחקר שבדק מה כדאי לבדוק בגוף, אם את המשקל הגובה ובימי, או משהו אחר כדי לדעת סיכון למחלות. יהיה לנו פה מתכון לעוגת תחינה קטנה מהממת, שאפשר לעשות אותה גם קשירה לפסח אם רוצים. אנחנו גם ננהל שאלות שלכם, אז כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או עדיף, תרשמו לכם, 054-70-103-70. זה המספר של הוואטסאפ של הרדיו, אפשר לשלוח לשם כל הודעה שרוצים, וכל שאלה שרוצים למי שרוצה לענות לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הרדיו שלי, ולשלוח שאלות, לצפות בשידור, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, ואחראי על השידור בפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, יש לנו עוד זמן עד פסח, יהיו לנו עד אז בתקווה עוד לפחות שתי תוכניות, אבל אחת ביום שישי הבא כוונה, ואולי עוד אחת בערב החג אפילו, אבל אני כבר מעכשיו רוצה לדבר על דברים שקשורים לפסח, והראשון הוא על ללא גלוטן, שבעבר פסח היה החג של כל מי שאכל ללא גלוטן, כי פתאום היה מלא דברים ללא גלוטן, ופלים ללא גלוטן, וממתקים ללא גלוטן, ועוד דברים ללא גלוטן. עכשיו זה קצת פחות מאבד את הייחודיות שלו, מאחר שלאחרונה הרי יש קמח תופח ללא גלוטן, ויש כמעט כל דבר אפשר היום להשיג ללא, סליחה, כשר לפסח, כשר לפסח, וכמעט כל דבר אפשר להשיג כשר לפסח, אז הקטע של הללא גלוטן קצת יורד. העניין הוא שהרבה אנשים חושבים שלאכול ללא גלוטן זה יותר בריא או יותר דיאטטי, וזה ממש 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 לא נכון. אז כדי להסביר את זה, אני קודם רוצה להגיד מה זה בכלל גלוטן. מה זה? קודם כל, זה חלבון. חלבון מאוד פשוט, חלבון שהגוף לא צריך בשום אופן, לא צריך אותו בכלל, אפשר לחיות בלעדיו מגיל 0 עד גיל 120 בבריאות מלאה. אבל מה שמיוחד מאוד 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 בגלוטן הזה, זה שיש לו יכולת מסוימת להדביק טוב 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 את כל המרכיבים של הבצק. מה שאנחנו עושים בצק ללחם או לא משנה למה, אז בגלל שכל המרכיבים מאוחדים כל כך טוב, שהשמרים תוססים ונוצר אוויר, האוויר לא יכול לברוח, הוא פשוט קלו בין כל המרכיבים של הבצק, וזה מטפיח את המאפה, את הלחם או כל מאפה שזה לא יהיה. אז בגלל שהגלוטן אחראי לאווריריות ולהדפחה הזאת, אתם תראו שבהרבה לחמים קלים למשל, או בהרבה מאפים מאוד אווריריים במאפיות, או במה שקונים בסופר, יש תוספת של אקסטרה גלוטן. עכשיו, האם הגלוטן מזיק לבריאות? התשובה היא לא. האם הוא נדבק למעיים? ממש לא, זה מדביק את המרכיבים של הבצק, זה לא נדבק למעיים, שום דבר לא נדבק למעיים. אז הגלוטן הוא מזיק רק למי שצליה, כי לכל מי שרגיש לגלוטן, בדרך כלל זאת מחלה אוטואימונית, הרגישות לגלוטן, ואז מי שיש לו צליה, הוא נאלץ להסתפק במרכאות בקמחים שהם לא מכילים גלוטן, כמו קמח אורז לבן, קמח תירס לבן שאנחנו מכירים אותו, קורנפלור, או קמח תפוחי אדמה לבן. כל הקמחים האלה הם קמחים בלי סיבים תזונתיים ברוב המקרים. ברוב הלחמים ללא גלוטן יהיו פחות בריאים, כי זה מקמחים לבנים, וגם יותר דחוסים ויותר כבדים ויותר משמינים. אז למה ויתור על גלוטן נחשב לשיטת דיאטה? לפני 30 שנה, אם מישהי או מישהו היו מוותרים על גלוטן, או מה שנקרא גמילה מגלוטן, אז הם היו צריכים להפסיק לאכול לחמים, ולא היה לחם לגלוטן, או להפסיק לאכול קרואסונים ופיתות ובורקס ופיצות ופסטות וג'חנון, ואת כל הדברים האלה לא היה ללא גלוטן, היום יש, בכל סופר. אבל לא היה. אז אנשים שהפסיקו לאכול את כל הלחמים והקרואסונים והג'חנונים, ירדו במשקל. אבל היום זה לא בדיוק ככה. אפשר להפסיק לאכול גלוטן, ללכת לסופר, לקנות פסטה ללא גלוטן, קמח ללא גלוטן, לעשות בבית עוגת מוס שוקולד ללא גלוטן, לקנות ופלים וגליליות ללא גלוטן, ויש גם בפריזר ג'חנו ללא גלוטן, יש הכל. אז לא יורדים במשקל בכלל. עכשיו בואו נדבר על עוד משהו לקראת סיום. האם ויתור על גלוטן תורם לשיפור בבריאות? אז לא, ממש לא. יש אנשים שמעידים על זה שוויתור על גלוטן מוריד להם נפיחות בבטן, ובהחלט יכול להיות, כדאי להפחית חיטה מהתפריט בלי קשר, אנשים צורכים יותר מדי לחם, פסטה ודברים מחיטה, אבל היה מחקר שבדק, ופורסם בערכון האמריקאי לתזונה קלינית, במרכז זה בדקו האם מי שנמנע מגלוטן סתם, בלי שהוא צליאקי, בלי שום צורך רפואי, האם הוא משפר את הבריאות שלו ומפחית סיכון למחלות? והתשובה היא ההפך. אנשים שהורידו גלוטן צריכו יותר פחממות ריקות ויותר קלוריות, והגדילו את הסיכון למחלות לב. אז מתי תזונה ללא גלוטן יותר בריאה? אם מפחיתים חיטה, אבל באופן כללי פחממות, ואם כבר אוכלים פחממות שהן יהיו מלאות ואיכותיות, כמו קוסמת וכינוע, ולהקפיד על צריכת חלבונים וירקות. הגוף לא צריך גלוטן, אפשר לחיות בלי גלוטן בכלל, אבל צריך לעשות עדיין את הבחירות הנכונות. אוקיי, זה היה ארוך, סליחה, ונעבור למאזינה שכבר מחכה בטח הרבה זמן על הקו. שלום.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם. את לא יודעת אם את זוכרת אותי, אני הייתי אחרונה בשבוע שעבר.
שלום, שלום.
ואז נקטע באמצע, ומאירה באמת המקסימה התקשרה, ואני אשמח מאוד להמשך השיחה. אני לא יודעת אם את זוכרת את הנושא.
אני אגיד לך מה אני זוכרת ותתקני אותי. את אמרת שיש לך בת עם עודף משקל של 50 קילו, בהתחלה חשבתי שהיא שוקלת 50 ולא הבנתי מה עודף משקל.
וואו, יש לך זיכרון משהו.
לא, לא. האמת שמרו. לא, לא רשום לי, לא רשום לי, אבל אני רק... יש, אפשר לשפר את הזיכרון. ואת אמרת שאת לא, שהיא לא יורדת במשקל, לא משנה מה היא לא עושה. ואז אנחנו אמרנו שאת רוצה לתאר לי מה היא אוכלת כדי שנבדוק מה הסיבה, כי אני טענתי, ואני עדיין טוענת, שאם מישהי לא יורדת במשקל, סימן שהיא עושה טעויות ולא שהיא צורכת מעט קלוריות, כי מאוד נדיר שמישהו אוכל מעט מאוד קלוריות ולא יורד במשקל. אני לא רוצה לתת לדוגמת החטופים שלנו, כן. או מקומות אחרים שבמצבי...
למשל.
בדיוק, רציתי להגיד, אבל הנה, אמרת במקומי,
כן.
שאין כזה דבר, אנשים לא נשארים בעודף משקל אם הם אוכלים קצת מדי, אז, כן. אז איפשהו אנשים או שוכחים או מדחיקים או לא יודעים לספור. כן. עכשיו, אני מאוד אשמח לשמוע מה היא אוכלת העניין, אוקיי, אני רק לספור. מראש אומרת,
כן, כן.
שזה היא, זה לא את, ומה שהיא מספרת לך יכול להיות... לא מדויק. בסדר, כן. בואי נתחיל מההנחה הזאת שזה עלול להיות לא הכל. בסדר, שאת לא יודעת את הכל.
אני אז... מסכימה עם כל מה שאמרת.
יופי.
אבל לפני שאני אתחיל לתאר לך מה שהיא אומרת, זה לא בדיוק מדויק מה שאמרתי, שהיא לא יורדת בכלל. היא יכולה כן לרדת ב4 כן. חודשים, אולי 5-10 קילו.
מה, זה המון.
נכון. ואחר כך, אם היא רק מוסיפה... כפית אחת של משהו,
היא לא מוסיפה כפית אחת, נעזבי, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה תיאור שלה, מהתחושה הסובייקטיבית שלה, שהיא לא מוסיפה הרבה בכלל, והיא כבר מעלה. זה לא נכון בוודאות. כפית אחת של משהו, אפילו אם תוסיף 100 קלוריות ליום, היא תשמור, היא לא תעלה. הכפית הכי משמינה בעולם,
אבל היא צריכה להמשיך לרדת, זה לא מספיק שהיא לא תעלה,
בסדר, אבל זה לא מדויק. אני מבינה, מתי ש... בואי נתחיל כזה דבר. אני לא מכירה אותה, ואני לא יודעת כמה קלוריות היא שורפת ליום בשביל לא לעלות ולא לרדת. הגדרה של כמה קלוריות היא שורפת ליום לא לעלות ולא לרדת, זה כאילו מקצב מטאבוליזם בסיסי. סבבה? נתייחס לזה ככה. זה מה שהיא צריכה. אנחנו לא יודעים מה זה, בואי נעשה סתם מספר 1500 קלוריות ליום אם היא אוכלת, היא לא יורדת ולא עולה, אוקיי? עכשיו, אם היא רוצה לרדת, והיא נגיד תאכל 1000 קלוריות ליום בתפריט מאוזן, שאני יכולה להגיד לך שב-1000 קלוריות אני נותנת בתפריטים בקורסים שלי המון אוכל, אנשים לא מאמינים שזה 1000 קלוריות, אבל זה 1000, ואז היא כל יום חוסכת 500 קלוריות, מה שאומר שהיא יכולה לרדת בול, חצי קילו בשבוע, שזה בארבעה חודשים, כמו שאת אומרת, בוא נגיד 2 קילו לחודש, זה יוצא 8 קילו. עכשיו, אם היא תוכל, תוסיף קצת, כי נמאס לה מהדיאטה, והיא תגיע ל-1500 אחרי הירידה הזאת, היא תשמור, היא לא תעלה ולא תרד, בסדר? ואם היא פתאום תוכל 2000, אז היא תעלה את כל מה שהיא ירדה, ואם היא תוכל 10,000 איזה יום, כי היא הייתה במסעדה ובאירוע, ואני לא יודעת איפה, ולא ספרה טוב, ולא רצתה לספור, אז היא תעלה הרבה יותר מהר. זה ההנחה. אין פה משהו אחר.
יש אפשרות, אבל אני גם שמעתי את זה ממך, ואני גם מכירה את זה מקורות אחרים, שבגלל שיקול היא באמת מגיל נערות בדיאטות, כל מיני, ובאמת היא לא, אני מכירה אותה, היא לא טיפוס שאוכל הרבה, טיפוס באמת באמת שלא, אין כזה דבר.
בסדר, אבל יש אפשרות, אני
השאלה היא שלי, רק שנייה תני לסיים, השאלה היא באמת, חילוף החומרים שלה נרס עד כדי כך, שהיא צריכה איזשהו משהו מיוחד, אחר מדיאטה רגילה.
יש אפשרות שהוא נהרס, אוקיי? ואני, ה-1500 שאמרתי, זה אחרי שהוא נהרס. הרבה פעמים החישוב הקלורי הוא כולל גם את משקל הגוף, כי כאילו ככל ששוקלים יותר, אז הגוף צריך יותר קלוריות בשביל לתחזק את עצמו. ובמשקל שהוא בעודף של 50 קילו, קשה לי להאמין שזה פחות מזה. עכשיו, הגוף סופר הכל. תארי לך שהיא שותה נס קפה עם חצי כוס חלב, 3%, זה 60 קלוריות, והיא לא תספור את זה כי זה נס קפה, כי זה שתייה. אבל תארי לך כמו במקולת, כל דבר שנכנס לפה יוצא פיטית, טק, 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 יוצא פיטקית. שתאסוף את הפיטקיות האלה, תהיה מופתעת שהיא אוכלת כפול קלוריות ממה ש... נדמה לה, שהיא אוכלת ירקות בתנור עם קצת שמן וקצת רוטב עגבניות, הגוף סופר את זה, אין שום דבר שהוא אפס, והרבה אנשים קוראים לכל מיני דברים חינמי, אין חינם, מים זה חינם, סודה זה חינם, אין חינם באוכל, אין, כל מה שמכסים לגוף, הגוף סופר, ושוב אני אומרת לך, היא טועה, אנחנו כבר בשלב של, אני לא יודעת אם אני צריכה לשמוע בכלל מה היא אוכלת, אבל יש לה טעות. יכול להיות שהיא מצב מיוחד, סופר מיוחד, סופר מיוחד.
לי נראה שכן.
לי נראה שלא, אבל אני חושב, אני, ותקשיבי, אני מבינה אותך, ואני גם מבינה אותה, אבל אני, מה, 36 שנים בתחום שלי? לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה, אין דבר כזה. ובעודף משקל של 50 קילו, מילא אם היא הייתה שוקלת 40. אבל בעודף משקל של 50 קילו, אני לא יודעת כמה היא שוקלת, ואני לא שואלת אותך.
אני גם לא יודעת.
זה לא רלוונטי, אבל בעודף משקל כזה, לא יכול להיות שתשרוף פחות ממה שאני... את יודעת מה? 1,300 קלוריות ליום, אז תפריט של 1,000 אם היא תדייק בו, היא תרד. ולא יכול להיות שהיא תוסיף כפית אחת של ממרח שוקולד והיא תעלה את הכל בחזרה תוך יומיים.
זה לא נקרה.
לא, ברור שלא.
זה אני יודעת.
תקשיבי, מאחר שבטעות הרחנו יותר מדי, עכשיו אני רוצה לשמוע הכי בספיד שאת יכולה מה היא אוכלת.
מאוד קצר. ארוחת ערב, בוקר היא אוכלת סלט עם שתי כפות גבינה, ולפעמים פרחייה או שניים. בצהריים היא אוכלת מנה של חלבון עם ירקות מבושלים, בערב היא אוכלת שוב סלט, מוסיפה לזה ביצה, לפעמים פרחייה או שניים, והיא שותה המון המון מים.
זה דיאטת כסח לירידה מטורפת במשקל. אם היא אומרת לך שהיא לא יורדת מזה, זה לא נכון. מישהו פה מתעלם, מדחיק, או לא נעים לי להגיד, משקר. לא יכול להיות. לא יכול להיות. גם אם היא הייתה שוקלת 40, אני חוזרת לדוגמה הזאת, היא הייתה יורדת במשקל מהתפריט הזה. אני נורא מצטערת להגיד. זה לא יכול להיות. אין כזה דבר. אין כזה דבר. סורי. אין כזה דבר.
לכן אני חושבת שאולי משהו באמת במערכת, בסדר, אני חוזרת על עצמי בחילוף
החומרים. לא, לא עד כדי כך.
אני מכירה אותה.
לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. זה מה שאת הערת? זו דיאטת כסח. לירידה.
נכון, נכון.
שאני לא הייתי ממליצה עליה לאף אחד.
לאף אחד. זאת אומרת שאת... את, את, בוא נאמר, בוא נשאל אותך, איפה אני אוכל לקבל ממך באמת הדרכה כקורס שלך או משהו כזה, למה שכן הייתה צריכה לאכול.
אני כאילו, בקורס שלי, כמו שאת אומרת,
אבל... כן, זה מה שאת אומרת, אז איך אני יכולה לקבל איזה פרטים?
אני לא יודעת אם זה המקום להגיד, אבל תסתכלי באתר שלי ויש שם את כל הפרטים שצריך.
בסדר,
תכתבי מהר הזמן בגוגל. תודה רבה לך, תודה.
כל טוב, חג שמח.
כל טוב, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, על האם מצות משמינות. אני יודעת שיש מיתוס כזה, שבגלל המצות, כולם משמינים בחג, ויש כאלה שאומרים אולי, למרות שהן דקות נורא, הן משמינות, אבל שימו לב, אם תסתכלו על כמות קלוריות ב-100 גרם מצות, זה רשום לכם על האריזה, אתם תראו שזה אותו דבר, כמו שיש בפריחיות. למה אנשים חושבים שפריחיות זה דיאטטי, ומצות זה משמין? זה אותו דבר. עכשיו, ב-100 גרם, כן? עכשיו, מה קורה פה? שימו לב. אם ב-100 גרם מצות 360 קלוריות, שזה דרך אגב, שוב אני אומרת, כמו בפריחיות, ופריחית אחת שוקלת קצת כי מלאה באוויר דרך אגב, 20 קלוריות ליחידה, זה לא כי זה קצת קלוריות, אלא כי זה הכל שם אוויר ולא אוכלים כלום. אז אם במצות יש 360 קלוריות ל-100 גרם, ומצה היא בערך 30 גרם, אז יש לה בערך 130 קלוריות. 130 קלוריות זה ממש לא הרבה, זה פחות משתי פרוסות. לחם! מה הבעיה? הבעיה היא הממרחים ששמים על זה, כי מצה היא ענקית. זה בערך, אני יודעת מה, כמעט כמו כל השטח של המקלדת של המחשב שלי. עכשיו, אם לוקחים סנדוויץ' ושמים, נגיד, סתם דוגמה, כף גבינה. כף גבינה זה לא הרבה קלוריות, אבל בשביל לחסות מצה צריך חצי קופסת גבינה, זה קצת יותר. עכשיו, זה עוד מילא. מה קורה עם שוקולד למריחה? כפית אחת זה 70-90 קלוריות, כפית שוקולד המריחה. בשביל לחסות מצה, 5 כפיות, 6 כפיות, זה עוד כמה מאות. אבוקדו, מיונז, כל הדברים האלה מוסיפים לנו הרבה מאוד קלוריות, ולכן הבעיה עם המצה זה בעיקר הממרחים על המצה. מי שחותך את המצה לשניים, מורח רק על צד אחד, אין בעיה לשלב שתי מצות שלמות ליום, גם בתפריט לירידה. במשקל. אוקיי, יש לנו מאזינה? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה על כל התוכניות המעשירות והמחכימות שלך.
תודה רבה.
יש לי שאלה אחת בקשר למה שדיברת עליו בשבוע שעבר וכתבת, כן. על דוגמאות לארוחות שמשפרות את הזיכרון. ובכל ארוחה כזאת שנתת דוגמה, בסוף הארוחה היה גם קפה.
המחקר שפרסמתי בשבוע שעבר בפינת המחקר היה על זה שתמיד חושבים שסוכר טוב למוח ולזיכרון, וכמות נמוכה של סוכר זה נכון שהיא עוזרת למוח ולזיכרון, העניין הוא שצריכה גבוהה של סוכרים במשך היום, במשך שנים רבות, מקלקלות את הזרימה של הדם למוח, והורסות את הזיכרון ולא ההפך. ואז עשו מחקר מאוד מאוד גדול, שזה לא בדיוק נתנו לאנשים ובדקו, פשוט שאלו המון המון אנשים מה הם אוכלים לארוחת בוקר, ואז עשו להם כל מיני מבחני זיכרון. וגילו שאנשים שאוכלים לארוחת בוקר את המרכיבים הבאים, שזה חלבונים, אומגה 3 וקפאין, הצליחו יותר טוב במבחני זיכרון מאשר אלה שאכלו פחממות או אלה שלא שתו קפה. ולכן רשמתי את זה.
אני לא מדברת על הסוכרים, אני מדברת על הקפאין.
אני מבינה, גם הקפה זה תוצאה של המחקר הספציפי. אם את לא רוצה לשתות קפה, זה בסדר גמור גם, לא חובה.
זה לא שאני לא רוצה. בתוכניות קודמות, הרבה פעמים אמרת שצריך לקחת איזה מרחק של שעה, שעה וחצי, שעתיים,
לא.
בין הקפה ובין
מה הארוחה. מה פתאום? בין קפה לבין ארוחת צהריים, בגלל שיש שם ברזל בבשר, כן. ולא דיברתי על ארוחת בוקר בכלל, בבשר שיש בארוחת צהריים יש ברזל, ולפי חלק מהמחקרים, קפה ללא קפאין, בלי קשר לקפאין בכלל, קפה עם או בלי קפאין, קצת מכיל חומצה פיטית ואוקסלית שמפחיתות במידה מסוימת את ספיגת הברזל, ולכן לא כדאי לשתות קפה מיד אחרי ארוחת צהריים בשרית.
ומה לגבי הסידן בארוחת בוקר?
על זה דיברנו גם בתוכנית רדיו שאני בטוחה ששמעת, שההשפעה היא זניחה אם בכלל.
ובארוחת בוקר אין ברזל
לא כל כך. יש, אבל לא בצורה משמעותית, לא ממשהו שח.
אוקיי, בסדר. שאלה קטנה נוספת.
כן.
לגבי שמן בסלט, שאם רוצים לשפר את הספיגה של ויטמין D, אז מוסיפים שמן
דייט. לא, 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 רגע, רגע. בסלט אין ויטמין D. ויטמין D נמצא בדגים.
בגזר אין? לא. אני שמה גזר בסלט.
בגזר יש ויטמין A.
סליחה, כן. אוקיי. אז האם אפשר להחליף את השמן בפרוסת אבוקדו?
כן.
שזה גם שומן.
בהחלט.
זה מספיק לעזור לספיגה של הוויטמין A?
כן, כל שומן בארוחה, שזה יכול להיות מאבוקדו, או מטחינה, או מהשמן, כמו שאת אומרת, או אם יש לך ביצה בארוחת בוקר, ובחלמון של הביצה יש שומן, זה מספיק לספיגת ויטמין A. מהסלט, מהגזר שיש לך. כל שומן משפר לנו את הספיגה, כי ויטמין A, או אפילו מהמקור הצמחי שלו, בית הקרוטן, הוא מסיס שומן, וזה אומר שהוא יספק במידה גבוהה יותר, אם ארוחה מכילה שומן, מכל מקור, לא משנה איזה.
אוקיי, ושאלה אחרונה לגבי סוכרלוז, בכל הסקיות שאני רואה בסופר, יש 3% סוכרלוז, והשאר זה או אריטריטול, או דקסטרוז, או משהו אחר. אז אין סוכרלוז נקי?
אני לא ראיתי, את צודקת, כי זה נורא 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 יהיה מרוכז ולא טעים. ואז זה, עכשיו אריטריטול, אני לא ראיתי סוכרלוז עם אריטריטול, אני מודה, אבל הדקסטרוז זה אבקת סוכר בכמות קטנה, שהיא מהווה האבקה. היא בעצמה היא האבקה שם.
כן.
כמו שראית, יש גם סוכרלוז בנוזל שהוא בלי אבקה בכלל.
כן. אז מה האבקה? והדקסטרוז לא מעלה את ה...
לא, בכמות הזאת שיש שם, זה לא משמעותי פשוט.
אוקיי, אז תודה רבה.
בגלל זה עדיף. תודה רבה לך, שאלות מצוינות, תודה רבה רבה.
בבקשה, להתראות.
להתראות, חג שמח. ויש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום.
מה שומך?
שאלה, מאיה. אני רוצה לדעת לגבי מיונז.
כן.
כל הזמן הייתה סטיגמה שמיונז לאנשים שסובלים מקולסטרול גבוה, עדיף ולא בריא ולא כדאי.
לא, אבל ממתי הסטיגמה הזאת? מ-1970?
בסדר, לזה אני מתקשרת אליך, כדי להיות בטוחה במה שנאמר.
אוקיי. טוב, תראי, אם השאלה היא האם מיונז אפשרי באנשים שסובלים מקולסטרול גבוה, אז התשובה היא בואי נקצר את זה לכן חד משמעית. עכשיו אני רוצה להסביר לך מאיפה המיתוס הזה.
וואו, אוקיי.
המיתוס נובע בגלל שב-1970 היו בטוחים שביצים וקולסטרול גורמים למחלות לב. החל משנות 2000 בערך יוצאים מחקרים שמראים הפוך, שזה לא רק שלא גורם למחלות לב, אלא מומלץ וכדאי לאכול ביצה אחת, ויש הטוענים אפילו 2 ליום, ושכל מה שגורם למחלות לב זה בעיקר פחממות רעות, קמח לבן, סוכר לבן ושומן טרנס שמופיע בעיקר במאכלים מתועסים. עכשיו ביצה, תחשבי, אני עשיתי פעם, סליחה, מיונז. עשיתי פעם מיונז לבד בבית. לוקחים חלמון ביצה, כף מיץ לימון, כפית סוכר וכפית מלח, ושמים את זה בסכין תחתונה במג'י מיקס, חלמון אחד, ומטפטפים לאט לאט לאט, אם זה נשפח מהר לא הלך, זה כאילו סתם יוצא נוזל, אבל מטפטפים לאט לאט לאט, איזה שמן שאת רוצה, נניח שמן זית איכותי. טיפה אחרי טיפה אחרי טיפה, עם המון 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 סבלנות, וזה עצמה שם איזה, נגיד, בסוף איזה כוס שמן לפחות, נהיה לך צנצנת מיונז מחלמון אחד, במקרה של מיונז ביתי. במקרה של מיונז שאת קונה, יש פחות מחלמון אחד על כל כוס שמן. עכשיו, כמה מיונז את שמה? את לא אוכלת את כל החבילה. את שמה כפית מיונז, יש שמה אחד לחלק לאלף מהחלמון. אז האם זה מעלה קולסטרול? אוי ואבוי ואוי ואבוי. ממש ממש לא. עכשיו, רגע, 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 עוד מילה אחת. יש מיונזים ללא ביצים אם את רוצה טבעוני. שהם לא,
לא פחות... לא, יש גם את הלייט, השאלה, אתה יודעת...
הלייט זה, אתה... אני אגיד לך, זה גדוש חומרים שומרים כל המיונזים האלה,
אז
זה
לא
אני.
כדאי.
אוקיי. אני קונה את המעבט בבתי טבע, יש גם עם חלמון וגם בלי חלמון.
אבל כי... זה טעים?
כן. אם את, כן? כאילו, את צריכה, יש, נגיד, אם את קונה מטעם שמן זית, משמן זית מיונז, אז יש לו טעם חזק של שמן זית, זה לא בדיוק כמו, כמו הרגיל, מרגישה אוקיי. הבדל.
אוקיי, אבל השאלה גם מבחינת קלורי, זה גם לא כל כך...
נכון.
וואו.
נכון.
נכון.
הלייט, זה... ההגדרה של לייט, זה מופחת שומן ביחס למוצר המקורי. זה לא אומר שזה דיאטטי. עכשיו, נגיד שהמיונז הרגיל המקורי הוא 700, הלייט לקחו, הורידו את אחוז השומן, אז יש לו 380, אבל זה okay. עדיין פי 4 מגבינה לבנה, למשל.
זה לא עוד דיאטטי. כמה את אוכלת פעם בשבוע, בשבת, ככה
אני
עם איזה סלט?
אני ראיתי שכאלה שעושים סלט קרוב עם גזר, שהרוב שלו זה מיונז. או סלט קרוב סגול, שהרוב שלו okay, זה מיונז.
אוקיי, נו, וזה מה?
זה וזה הרבה, מה? אז זה יוצא
זה
המון.
הרבה.
כן, נכון? זה הרבה. נכון? זה הרבה.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן.
יופי. אני כבר מתקרבת איתך לפסח. לגבי חרוסת, אני בבית מכינה חרוסת שהיא מורכבת מתמרים ופיצוחים שהכל תחון ביחד.
נשמע טוב, איפה את גרה? אני באה.
בשמחה ואת מוזמנת.
יופי.
השאלה, מה... כמה כדאי, את יודעת, כמה כדאי לקחת, למשל, אני נמנעת מסוכר, ואני מאוד אוהבת לשתות, לפעמים את יודעת, זה משהו מתוק עם הנס קפה, ואני מכורה מאוד לנס קפה, ולפעמים עוד משהו שאני קצת סוטה מהעניין ששאלתי אותך, תמיד גם הייתה לי סטיגמה, שאם את אוכלת תמר עם נס קפה, אז הוא מאבד את הערך שלו.
לא, 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 צריך להגזים.
לא,
לא, אבל תשמעי, אני... קודם כל, מה שאת עושה, שהוא לדעתי כבר לא כל כך קשור לפסח, כי את יכולה לעשות את זה כל השנה, כדורי
נכון.
תמרים ופיצוחים. אז
נכון.
זה עדיף על לשתות קפה עם סוכר לבן, למשל, או לאכול את זה עם איזה הוגיה מקמח לבן, כי התמרים יש להם הרבה סיבים תזונתיים וברזל, והפיצוחים מכילים הרבה שומנים וחלבונים, מעולים, איכות מעולה, שגם מעכבת את ספיגת הסוכר מהתמרים. ולכן, לסוג של מתוק כזה שאת מתארת, יש הרבה יתרונות בריאותיים, וזה גם לא מקפיץ את הסוכר בדם, אז אני בהחלט בעד.
בעד, וואי. כיף היה לשמוע.
יופי, אני שמחה. תודה רבה,
מאיה. תודה, שבת שלום.
תודה, תודה רבה, שבת שלום. ויש לנו פינת המחקר היום, ואני רוצה לדבר איתכם על מחקר חדש שפורסם החודש, שבו... טענו כנגד מדד שכולנו משתמשים בו, וזה מדד BMI. BMI זה נוסחה פשוטה שהמציאו אותה לפני המון 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 שנים, משקל חלקי גובה בריבוע. זה כאילו היחס בין המשקל לגובה, ואז לפני המון המון שנים, אמרו אוקיי, מישהו יוצא לו נגיד בין 19 ל-24 תתקין, מעל 30 זה אוי ואבוי, השמנה מסוכנת נורא. אז הם אומרים דבר כזה, זה לא הגיוני, המדד הזה, כי מה קורה עם אנשים שהם כבדים, אבל הם לא כבדים מעודף משקל, הם כבדים כי יש להם אחוז שרירים נורא גבוה, כי הם מתאמנים כל היום בחדר כושר, או שעושים ספורט, לא, זה יוצא כאילו הם ב-BMI מסוכן בריאותית. הם אמרו, זה לא נכון להתייחס לזה, נגיד אם תלכו לחדר כושר, תקחו אנשים שמתאמנים שם כל היום, אוכלים בריא, מקפידים על חלבון, מקפידים על סיבים, מקפידים על ויטמינים, ויוצא להם BMI גבוה. אז הם אמרו, בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נמדוד את אחוז השומן של הגוף בתוך הקטגוריות של ה-BMI ונבדוק מה קורה, ואז ראו, כמובן, שזה היה מאוד מאוד הגיוני, שכל מי שיש לו אחוז שומן יותר נמוך, לא קשור מה-BMI שלו, יש לו פחות מחלות. חוץ מי, ב-BMI שהוא ממלא מאוד מאוד נמוך, שאז לא היה קשר בין אחוז השומן. התוצאה של המחקר הזה, שהיא הייתה בקרב 2.5 מיליון אנשים, הם אמרו שהם מציעים לשדרג את המדד BMI, ולא להתייחס אליו כל כך בתור איזה תורה מסיני, אלא יותר להתייחס ולבדוק את אחוז השומן בגוף, שהוא הרבה יותר משמעותי, מאשר המשקל. אנחנו נשתמע עם עוגת תחינה מהממת אחרי הפרסומות, וגם על זה שסוכר הוא יותר משמין משומן בעצם, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על למה סוכר זה יותר משמין משומן. אז ככה, משתתפת בקורס שלי בפייסבוק שלה, האם היא תרד במשקל אם היא תאכל 1,000 קלוריות, אבל שזה הכל רק סוכר, נניח שוקולד חלב. אז זה לא תפריט בריא כמובן, אבל התשובה היא כן, כי אם אוכלים פחות קלוריות ממה ששורפים, יורדים במשקל. העניין הוא שזה משנה מאוד מה אוכלים הרי כמובן, עזבו כבר את הקטע של הבריאות. מה זה בכלל קלוריה? קלוריה זה יחידת אנרגיה פיזיקלית שבודקת כמה חום נפלט בזמן ששורפים משהו. עכשיו, איפה בודקים את זה? במעבדה. בודקים את זה במעבדה. בגוף זה לא אותו דבר. עכשיו, בגוף, כל עודף של קלוריות שהוא מסוכר, זה כאילו משמין יותר מאשר אם זה משומן או מחלבונים. למה זה קורה? לגוף יותר קל לנצל סוכר לאנרגיה. מאשר שומנים או חלבונים. בנוסף לזה אסור לשכוח שצריכת סוכרים ופחממות מתוקות גורמות לתאבון יתר, לחשק גדול יותר לעוד, ולעלייה נוספת בצריכת הקלוריות המיותרות. ועוד יותר חשוב, שצריכת סוכרים גבוהה גורמת לתסמונת מטבולית, כלומר חוסר יכולת של הגוף לפרק או לשרוף שומן. הסוכרים המסוכנים ביותר הם בעיקר המתועסים, כולל סוכר לבן, מאפים קנויים, מיצים קנויים, וצריכת שומן כמקור אנרגיה לעומת זאת, יחד עם חלבון, נמצאה במחקרים כתורמת לסובע ארוך יותר, ולהפחתה בצריכת נשנושים מיותרים. לסכום, מה שרשום לנו קלוריות זה לא הדבר היחידי שאנחנו צריכים להתחשב בו. להיזהר יותר, מסוכרים ומפחממות ריקות. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
בסדר גמור גם.
יש לי קצת כמה שאלות לגבי מה שאמרת גם לגבי ה-IPM. הייתי באחד התזונאים הכי נחשבים היום בישראל, שזה Herbalife, אם את מכירה או שמעת על זה?
לא, אני התזונאית הכי נחשבת בישראל.
הבנתי, אין בעיה. יכול להיות, והלוואי שזה נכון, אבל אני רק רוצה לשאול שאלה פשוטה. האם באמת עסקה בכל החומרים האלה שנותנים לבן אדם, איך יכול להיות שהעסקה הזאת משפיעה יותר מהר מאשר אוכל?
אני לא כל כך, אני לא מבינה את השאלה שלך. אתה על ספיקר, אני... רגע, אתה על ספיקר כי אני שומעת הד ואני לא יכולה לדבר ככה.
דקה,
כמו שביקשו לך לא להיות הספיקר מעטך. יכול להיות שיותר טוב, בכל מקרה. רגע, שנייה. אני לא מכירה את החברה שאתה ציינת, אני לא רוצה להתייחס לזה, ואני לא מכירה את ההפקות שלהם. אני רק יכולה להגיד לך דבר כזה.
כן.
אתה עדיין לספיקר?
לא.
טוב. אבקה לא יכולה להיות במקום תזונה. אולי אם היית... אסטרונאוט בחלל שאין אפשרות להכין סלט, אז אבקה אתה יכול להסתפק בה ושהאבקה תכיל מה שבן אדם מחשב שהגוף צריך, אבל זה לא יהיה אף פעם, אף פעם במקום אוכל, אף פעם זה לא יעשה את אותו.
לא, זה ברור לי, אבל okay. הם אומרים, שמי, את צריכה לאכול 5-6 ארוחות ביום, והאבקה הזאת היא תחליף לארוחה.
לא, אז לא, אין... אני עוד פעם שומעת הד. האבקה כזאת היא לא תחליף לארוחה, היא לא יכולה להיות תחליף לאוכל בריא, לא מבחינת האופן עיכול שלנו בגוף, סיבים תזונתיים, שום דבר. אני לא בעד לאכול אבקות במקום לאכול אוכל. לא יעזור. אני לא מכירה את זה, ולא מתייחס לזה ספציפית. במקום לאכול, לשתות שייקים מאבקות, או אני לא יודעת מה אתה עושה עם זה, זה לא התנהגות נכונה, זה לא הרגלים נכונים, וזה לא פתרון לחיים שלמים. זה לא יקנה לך שום דבר ממה שאתה צריך.
אז איך גוף של האדם, התוצאות מגיעות די מהירות, לעומת אוכל של איזה...
יכול, גם אם אני עצום עכשיו שבועיים, ואני לא יודעת מה, אני אשתה איזה שייק מבננה וחלב 5 פעמים ביום, אני ארד במהר, ויהיה לי תוצאות מאוד מאוד מהירות. מה יקרה אחר כך? אני לא רואה, זה ברור לך מה יקרה אחר כך, אתה תעלה את הכל בחזרה במשקל בשנייה וחצי, וכי אתה לא לומד הרגלי אכילה, וזה לא אכילה נכונה לשתות תפקות במקום לאכול אוכל, סורי. זאת אותה תשובה מההתחלה של השאלה.
הבנתי, ולגבי, לגבי מה יותר בריא, לפי פעם חישובים, לקחו קלוריות, שנגיד חטיף שוקולד שוקל 250 קלוריות, וסלט זה 350 קלוריות. לפי חישוב...
תדלג לשאלה, כי יש עוד מאזינים על הקו, ואני לא שומעת אותך כל כך.
השאלה שלי, האם מה יותר בריא? האם לאכול את השוקולד שזה 250 קלוריות, או לאכול סלט? זה 350 קלוריות.
מה אתה מתייחס כרגע לקלוריות? ברור שסלט יותר בריא משוקולד.
כי הוא יותר, יותר הגוף יותר זמן מעכל אותו.
את מי?
נכון?
אני לא משווה חטיף שוקולד לסלט, אין לזה אותו ערך תזונתי בכלל. סלט יותר בריא, לא קשור עכשיו לזמן עיכול. תקשיב, אני באמת לא שומעת אותך טוב, אז אנחנו נדבר עוד פעם בשבוע הבא, אני מקווה. ותודה רבה רבה רבה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו. שלום. הלו? כן.
שלום לך, השאלה שלי היא בקשר למי שנוטל באופן קבוע לפי הוראות רופא גלולות לאיזון הקולסטרול.
כן.
יכול לאכול באופן קבוע כפית אחת ביום של שמרי בירה.
כן, בהחלט, למה לא?
החשש הוא מיתר דילול דם.
דילול דם קורה במאכלים או בכמוסות, את יודעת מה, לא במאכלים, בכמוסות של אומגה 3 שיכולות לגרום לדילול דם. שמרי בירה, אנחנו לא אוכלים אותם בגלל אומגה 3, אלא בגלל יתרון אחר, שיש בהם כמות עצומה של B12.
כן,
כפית שמרי בירה, לא, 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 לא במקום, לא, לא בתור תרופה. את שמת לב לזה? את חושבת שאם יש לך פתאום פצע הוא מדמם הרבה הרבה יותר בגלל שאת לוקחת כפית שמרי בירה ליום?
אני עכשיו נמנעת, אבל בשנות ה-50 בילדות שלי, כיוון שאני שייכת לקבוצת סיכון, כבר אז הייתי שייכת לקבוצת סיכון, אז קיבלתי גלולות, לא גלולות, סליחה, שמרי בירה.
סיכון למה?
למחלות לב, למחלת, קבוצת סיכון של מחלות
תראי,
לב, בגלל שומנים.
הכמות אומגה 3 שיש בכפית שמרי בירה היא שולית.
אוקיי.
אני לא יודעת מה אמרו בשנות ה-50. שמרי בירה, מצד שני, הכמות ב-12 בהן יחסית גבוהה למקורות טבעוניים, ולכן הם מהווים פתרון טוב למי שטבעוני ולא אוכל הרבה בשר נניח. אני לא יודעת מה אמרו לך אז, אבל אין שום בעיה בכפית שמרי בירה, אם זה טעים לך כמובן.
טעים מאוד.
נכון, זה טעים מאוד.
אני אוהבת את זה, כן.
זה כמו לאכול פרמז'ן כמעט.
נכון, כן.
אז אין שום בעיה.
אוקיי, את אומרת שאין בעיה. בסדר, אני אמשיך ואני אדבר.
למה לא? זה מקור מצוין. בטח, בטח. עכשיו תשמעי, אני יכולה להגיד לך שעל דילול דם, את יכולה להרגיש את זה בעצמך, כי אם במקרה נפצעי מי, לא יודעת, חתכת משהו בפינה של הסכין בזמן שאת עושה סלט, אפשר להרגיש שאדם דליל מדי בדימום יתר, בפצעים לא משמעותיים כאילו, שקורים. את יכולה להרגיש את זה בעצמך לבד, אם יש לך יותר מדי, ולהפסיק את מה שאת לקחת. עכשיו נגיד אם אני משווה, סתם דוגמה, את כמות האומגה 3 שיש בצ'יה או פשטן, זה הרבה 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 יותר. מהשמרים. אבל גם בהם, כמות האומגה 3 שיש ביחסית לכמוסות אומגה 3, למשל, היא הרבה הרבה יותר נמוכה. אז גם איתם אין בעיה. עכשיו, יש בהם הרבה יתרונות אחרים.
כי היתרונות האחרים אני מכירה. אני חששתי רק מהיתר.
לא, לא, אין לך מה לחשוש. תודה. תודה, תודה, תודה. תודה רבה לך.
גם לך להתראות.
להתראות, חג שמח. ויש לנו מאזין על הקו. שלום. הלו? יש לנו ילדה על הקו? ילד או ילדה? מאזין, הוא לא מדבר איתי, אני רואה. הלו?
הלו?
או, הנה. שלום, ודרישת שלום לבת שלך.
הלו?
כן.
שלום לך, אתה נשמע.
בסדר.
אוקיי, שאלה ככה.
כן. הלו?
שלום לך.
נו, אנחנו, אתה שומע אותי או מה אנחנו תכף?
כן, כן, אני שומע אותך.
נו, אז בוא ניגש לשאלה, כי יש עוד מאזינה אחריך.
אוקיי, שאלה ככה, שתי שאלות קצרות.
אחת.
ככה, שאלה קצרה, האם בבוקר זה נכון לשתות?
לא שומעים אותו. טוב, נעלה את המאזינה הבאה אם אפשר, והוא יהיה אחרון, כי אנחנו מקוטע נורא כל הזמן. יש לנו את הקודם? אני בינתיים עד שמאיר את תיתן לי הוראה אחרת.
כן, אני שומע.
אתה שומע. נו, אז יאללה, לשאלה.
שאלה ראשונה, האם בבוקר זה נכון לשתות מים לפני קפה, תה?
למה לא?
לא, אומרים שזה יותר בריא.
בטח, תשמע, כוס מים על הבוקר זה מצוין לעיכול, למניעת עצירות, זה מצוין להפעלת מערכת העיכול שלנו והמעיים, זה מצוין להגדלת כמות המים ששותים במשך היום, זה מצוין להוספת נוזלים שתורמים לתחושת סובה ולהפחתה של אכילה מיותרת. כוס מים בבוקר זה הרגל מדהים, לא צריך להוסיף לזה כפית שמן זית או מיץ לימון, כמו שהמיתוס אומר, מספיק הכוס מים הזאת, ולפני כל ארוחה באופן כללי. אז אם יש לך הרגל כזה, זה נפלא. אני מודה שאין לי הרגל כזה, אז אני, אבל זה הרגל מעולה. מעולה, מעולה, מעולה.
אופי, שאלה שנייה.
כן.
מה עדיף, נס קפה, אם כבר שותים, או אבקת שוקו?
מה זה אבקת שוקו? קקאו גולמי?
שוקו, כן.
קקאו גולמי או לא? או אתם מוכנים האלה עם הסוכר?
לא, לא, לא. אבקת שוקו.
אבקת שוקו שמוכנה אינסטנט?
כן.
אלה מכילים בדרך כלל חצי מהכמות סוכר. אז זה פחות טוב. מה שאתה יכול לעשות זה, הנס קפה יש לו המון יתרונות בריאותיים, אתה יכול גם לקחת את הקקאו גולמי, שהוא לא מתוק בכלל, מר לגמרי, מים רותחים וקצת חלב, אם אתה רוצה להוסיף לזה ממתיק, ואז אני לא יכולה להגיד לך מה יותר בריא, קקאו או קפה, שניהם בריאים, אז אפשר לגוון. אבל אם אתה מתייחס לאלה שמכילים כבר סוכר, אז הם פחות טובים כמובן, ועדיף נס קפה שאתה בוחר לבד מה אתה מוסיף לו. בסדר?
עכשיו לאחרונה.
אז לאחרונה. טוב, לאחרונה.
אני מכין, הלו?
כן, כן.
לאחרונה אני מכין מקמח כוסמין מלא.
מה?
לחמניות או לחם.
כן. ומה השאלה על הלחמניות או הלחם?
אני מוסיף לזה קימל או...
אוקיי.
או זרי פשטן. זה בריא?
בטח. קימל, אני לא מכירה כל כך את היתרונות הבריאותיים, ואני אצטרך לבדוק את זה. אני מודה שלא בדקתי אף פעם. אבל זרי פשטן מאוד משדרגים לך מבחינת אומגה 3 וברזל, וזה חלבון איכותי, זה גם אם זה בכמות קטנה, זה תמיד יכול לשדרג. בוא נגיד בטוח, 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 שזה לא מוריד מערך התזונתי, ואני כן בעד להוסיף את התוספות האלה, הן בהחלט יכולות להיות תוספת מעניינת, ולהפוך את כל הלחם ליותר מעניין.
הבנתי.
יופי, תודה רבה רבה.
תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך. טוב, אז עכשיו אני רוצה לשתף אתכם במתכון לעוגת תחינה קטנה. הכנתי לחין קטנה, אני תמיד מכינה עוגה, ואז נשאר, ואז שמי בפריזר, ואז אפשר לעשות מראש קטנה, שזה פתרון מצוין. אבל אני כבר אומרת, תיזהרו מאוד, לא לטעום שהיא חמה, כי זה פשוט מושלם וממש כיף. עכשיו, זה גם קל להכנה, ואני משערת שאפשר גם להכין את זה כשר לפסח, כי היום כל דבר יש כשר לפסח. אז אפשר להרבב בקערה 100 גרם קמח, שזה יכול להיות קמח מלא, או קמח כשר לפסח, עם כפית אבקת אפייה, 70 גרם סוכר, להוסיף לזה 70 גרם חמאה מומסת, 70 גרם טחינה גולמית, וביצה ושליש כוס חלב סויה. זהו, מערבבים ממש ממש טוב, משמנים תבנית קטנה, ומפזרים על התבנית קצת סומסום, מעבירים את התערובת לתנור, ואופים כחצי שעה ב-180 מלות. עכשיו אני חייבת לספר לכם מה עשיתי. אני רציתי להמיס את החמאה, אז לקחתי את התבנית הקטנה מראש, שמתי שם את החמאה, במיקרו חצי דקה, ואז משם שפכתי את זה לקערה, אז מה יצא? שזה כבר אוטומטית, שימן לי את התבנית, היא הייתה מוכנה כבר, וזה יצא עוד יותר טוב. סך הכל 1600 קלוריות, אפשר לחלק ל-10 פרוסות, 160 קלוריות לפרוסה מהממת. תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שצפה, לכל מי שהזין, תודה למאיר הפרץ, לבני שאולסקי, לדוד זבולוני, ולאיתי ניקסון. אחרינו, פרופסור רפי קרסו, ביום שישי הבא נמשיך לדבר על חג הפסח. אני מאחלת לכולם שבת שלום.